אז דניאל קריגלר, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר אור, תודה.
תודה שבאת למשרדים שלנו פה בסימבול.
תודה שאתם מארחים אותי.
אז נראה לי נשאר לקפוץ לשאלה הראשונה שהיא הכי מעניין בפרק, ואז אפשר לדבר נושאים אחרים כמובן. אז מי זה דניאל? באיזה דקה וחצי?
דקה וחצי, טוב, זה סיכום מהיר של הרבה שנים. למדתי הנדסת חשמל ואחר כך, למדתי מתמטיקה שימושית ואחר כך הנדסת חשמל. עבדתי כמה שנים בתחום ההייטק, הייתי בין המייסדים של שתי חברות סטארט-אפ.
והחברות עסקו פחות או יותר?
מה זה?
במה החברות עסקו?
הראשונה עסקה במעקב עיניים. מכרנו לתחום דווקא סימולציה של טייס. השנייה עסקה בתחום הוידאו הדיגיטלי. עשינו, אני חושב, מצלמת הוידאו הדיגיטלית הראשונה. אף אחד מהחברות האלה לא ממש הצליחה, וזאת הסיבה שאני פה היום בתורך פטנטים.
רגע, אנחנו מדברים על איזה שנים, רק חשוב להגיד.
סיימתי את הדוקטורט ב-79, ואז עליתי לארץ, הייתי שנתיים באוניברסיטה העברית. אחר כך, החברה הראשונה הייתה בשנות ה-80, בשנות ה-80, ואז ב-88 יצאתי לעבוד במשך שנתיים בטכניון, משם נולדה החברה השנייה, שנת 90-92. 92 חיפשתי דרך חדשה, התחלתי לעבוד כעורך פטנטים ב-95.
ואיך הם מתגלגלים לעולם הפטנטים? זה משהו תמיד שתהיתי לעצמי בראש, איך פתאום אנשים מתעסקים בעולם הזה?
אז בחברה השנייה שהייתי בה, הייתי סמנכ"ל מו"פ, והייתי בין היתר גם אחראי על תיק הפטנטים של החברה. יצא לי להכיר טוב את עורך הפטנטים שלנו, שכתב את הפטנטים של החברה. כשפרשתי מהחברה, חיפשתי עבודה בייעוץ, פניתי בין היתר לעורך הפטנטים, ביקשתי ממנו שיפנה אליי לקוחות שצריכים ייעוץ טכני, טכני עסקי, שאוכל לייעץ להם מתוך הטעויות, מה שלמדתי מהטעויות שאני עשיתי. והוא הציע לי, לא, בוא אני אלמד אותך להיות עורך פטנטים. כי כדי להיות עורך פטנטים לא צריך תואר במשפטים, מספיק תואר בתחום מדעי וטכני. אז היה נראה לי המקצוע הכי משעמם בעולם, כן, בתור ממציא או איש טכני שקורא פטנטים, הם ארוכים, הלשון מסורבלת, קשה מאוד לקרוא אותם. היה נראה לי לא מה שאני מחפש, אלא שאחרי שנתיים שהתלבטתי, עסקתי בייעוץ, הגעתי למסקנה שהגיע הזמן לפרק חדש, חזרתי אליו, והוא שמח לקלוט אותי בתור מתמחה בעריכת פטנטים. לקח שם בערך שבועיים עד שהבנתי שבעצם זה המקצוע שתפור עליי. כי חוץ מזה שאתה נחשף כל שבוע לאיזה טכנולוגיה חדשה ומליבה, זה גם דורש יכולת כתיבה, שזה דבר שאני אוהב, וגם דורש יכולת לעשות את הסינתזה בין הצד המקצועי, המדעי או ההנדסי, לבין הצד המשפטי, דורש מחשבה אנליטית כדי להבין איפה יש בתוך הסבך הזה פטנט שישרת את הלקוח.
אז נראה לי אני אשאל את השאלה המתבקשת. זה תן לי עכשיו דוגמה מהיום יום שלך, על משהו שבאו לך יחסית לאחרונה, בלי להזכיר כמובן את השם או בדיוק את הדברים, אבל אתה יכול קצת לשחק עם המספרים כמובן. אבל משהו שכאילו קצת ימחיש לכל מי שמאזין מה זה להיות עורך פטנטים.
אני יכול לדבר על פגישה שהייתה לי בשבוע שעבר עם לקוח חדש.
יאללה.
בתחום המחשוב הקוונטי.
תחום שכולנו מבינים כמובן את הבסיסו ואיך הוא עובד.
כן, אז אחד הדברים שלומדים כשנכנסים לזה, זה גם מי שעוסק בזה לא ממש מבין את זה. כן,
לרוב זה תזה, זה או הנחה כלשהי של בעצם מה שרוצים לבחון.
יש עיקרון יסוד שנקרא entanglement בין בין הקיוביטים, כן? זה מבוסס על קיוביטים במקום על ביטים. בנוסף לנושא של הסופרפוזיציה של הקיוביטים עצמם, כדי שהמחשב יעבוד, צריך entanglement בין הקיוביטים. Entanglement זה סוג של קסם, שקיוביט אחד במקום אחד יודע את המצב של קיוביט אחר במקום מרוחק. זה דבר שאיינשטיין עצמו לא הם, זה בין העקרונות של מכניקת הקוונטים, איינשטיין עצמו לא היה מוכן לקבל את זה.
רק תתרגם את זה לעברית, כי אני, כאילו אני מבין מה זה אומר, אבל כן חשוב כזה שנייה רק ליישר קו עם כל מי שמאזין.
זה כאילו שאני מבין.
כן, אתה מבין, זה...
אוקיי. ייתכן שאני לא האדם הנכון להסביר את זה, כי אני טירון בתחום.
לא, לא, כן. בסדר, זה...
אוקיי. אבל entanglement מחשב קוונטי עובד על ידי משחק עם המצבים של הקיוביטים. זה אומר שכל קיוביט יכול להיות לא רק במצב 1 או 0, כמו ביט רגיל, אלא כל קיוביט מייצג הרכב סטטיסטי של המצבים 1 ו-0, שאי אפשר לדעת האם הקיוביט הוא 1 או 0, עד שדוגמים אותו, וכל העיקרון של החישוב הוא שלא יודעים. כן? זה עיקרון קוונטי. עכשיו, על קיוביט 1 אפשר לעשות חישוב מאוד פשוט, כן? יותר מורכב מאשר על ביט 1, אבל בכל זאת פשוט. כן? תחשוב במחשב רגיל, יש לך מילים של 128-256 ביטים, ואתה עובד על כולם ביחד, ויש עיקרון דטרמיניסטי בין ביט לביט. אתה יודע שאם בביט במקום מסוים אתה סוכם אחד ועוד אחד, אז זה מעביר אחד לביט השני. במחשב קוונטי זה לא עובד ככה. מחשב קוונטי, הביטים יודעים איכשהו שעל המצב הסטטיסטי, הקיוביטים יודעים איכשהו על המצב הסטטיסטי של הקיוביטים האחרים. והידיעה הזאת בינם לבין עצמם, למרות שאנחנו לא יודעים את זה, כן? מי שמסתכל במחוץ לא יודע את זה, הקיוביטים עצמם כן יודעים את זה, אם הם entangled. אוקיי, ה-entanglement נוצר, יש כל מיני דרכים ליצור את זה, זה קורה בפנים בתוך הקיוביטים, בלי שאנחנו יודעים, עד שהמחשב הקוונטי מסיים לעשות את החישוב שלו, ואז דוגמים אותו ומקבלים את התוצאה.
אז אחרי שנראה לי כל מי שהקשיב לפרק, פחות או יותר לא הבין כלום מה שאמרת, שזה בסדר, אני גם לא הבנתי כלום.
אני מתנצל,
אבל... לא, לא, זה בסדר גמור, אבל זה נתת לי קפיצה מעולה לעולם שלך, שבעצם קורה מצב שבאים אליך עם נושא חדש כל יום, שהוא סופר מורכב.
כן.
ועכשיו השאלה שלי זה, א', כל איך אתה לומד את הנושא הזה, זאת אומרת, מעכשיו לעכשיו, וגם, אוקיי, למדת, כאילו הבנת מה אמרו לך, נניח שתרגמת את זה במוח לעברית או אנגלית, ועכשיו השאלה זה, אוקיי, אבל מה אתה עושה מפה? זאת אומרת, איך נראה המשחק מפה של עולם פטנטים?
זו שאלה מצוינת, והתחום של החישוב הקוונטי, הוא דווקא מדגים את זה. כי קודם כל זה הכיף הגדול בעבודה הזאת. בשבוע שעבר הייתה לי פגישה של שבועיים במעבדה של הלקוח הזה, והאנשים הכי מתקדמים בתחום, הכי יצירתיים, השקיעו שעתיים מהזמן שלהם ללמד אותי מה הם עושים ולהראות לי את מה שיש להם במעבדה, שכמו מה שעכשיו אמרתי לך נשמע כמו מדע בדיוני, אז ככה זה בדיוק נראה, ולאט לאט אני לומד את זה מהם, אני קורא מאמרים, קורא פטנטים קודמים, ואז השלב הבא זה וזה יהיה לי השבוע, זה עוד פגישה איתם כדי לזהות איפה אפשר להגן על ההמצאות שלהם בפטנטים. וזה גם מאוד מורכב בתחום של החישוב הקוונטי, כי התחום קיים עשרות שנים. התחילו לעסוק בזה התיאורטיקנים כבר לפני, אני חושב, 40-50 שנה, והתחילו לעשות ניסויים, אמנם ניסויים מאוד מוגבלים, אבל ניסויים ראשונים עשו לפני 30 שנה. ופרסמו, כי מי שעשה את זה אז היה מדענים שידעו שהם רחוקים מאוד ממוצרים שיהיה אפשר לשווק, ולא הגישו פטנטים, הם פרסמו מאמרים. וזה מציב לנו בעיה, כי אחד הדרישות הבסיסיות של בקשת פטנט זה שזה יהיה חדש ולא מובן מאליו. עכשיו אני יכול להרצות שעה על מה הכוונה של מובן מאליו. כן.
אפשר, אבל אני חושב שיש אולי דוגמה יותר קלילה שקופצת לי לראש בעולם פטנטים, כן. ואז כולם הבינו כזה פחות או יותר את הקונטקסט. נספרסו, עם הקפסולות החלשות שלהם, אתה מכיר הסיפור? למה בעצם נספרסו קפצו מהקפסולות הקטנות לקפסולות יותר גדולות, או בקפסולות של המכונות של המשרדים? כי בעצם נגמר להם הפטנט, בשורה התחתונה. כאילו, ואז הם צריכים להציל את עצמם מחדש, וכולם העתיקו מהם. ואז בעצם נוצר מצב שהם שמו QR קוד, סוג של ברקוד על הקפסולה עצמה. אז עכשיו השאלה שלי באמת, אוקיי, אז נניח עכשיו חברה של הקוונטום משין באה אליך, ואתה אומר להם, אוקיי, עכשיו באתי ואני רוצה לעזור לכם להגן על הפטנט, איך הם יכולים להנציא בעצם משהו שישמור להם שלא יעתיקו מהם?
אז זהו. היות והמושגים הבסיסיים ידועים, פורסמו, קשה מאוד לקבל פטנט על עקרונות בסיסיים, אבל יש, לדוגמה, אתגר עצום. איך לעשות מחשב קוונטי שהוא אמין. כן, מי שעוסק בתקשורת יודע שיש מושג של bit error rate. כן, וזה גם בתוך המחשב, בתוך הזיכרון. כמה ביטים יכולים להתהפך בטעות, כן, בגלל תופעות אקראיות. יש לי לקוח אחר, קוראים להם רמון ספייס, הם עושים צ'יפים לחלל. עכשיו, בחלל הביט ארור רייט זה בעיה עצומה, כי יש המון המון קרינה, שהקרינה חודרת לתוך הצ'יפים, גורם לטעויות. אז שם זה עולם אחר, אבל גם שם יש בעיה של ה-errors. אז בואו נחזור לעולם של החישוב הקוונטי. בחישוב הקוונטי זה מאוד מאוד רגיש לרעשי הסביבה, כן, כל רעש קטן יכול לשנות את המצב הפנימי של הקיוביט. אם המצב משתנה, אז כל החישוב הלך פייפן. אז אחד הדברים שהלקוח הזה המציא, זה דרך לעשות את החישוב באופן יותר יעיל, כך שהתוצאה תהיה אמינה ב-99.999%, במקום 99.9. וכן, האלפית הזאת, או
היא קריטית.
כן, נכון, קריטית, כי טעות אחת פשוט משבשת הכל. אז זה דוגמה של סוג ההמצאות שכן ניתן להגן עליה. וללקוח יש רעיונות מאוד חכמים איך לעשות את זה, ואז שואלים, האם ניתן לגלות שמתחרש עליהם, ישתמש בשיטות האלה, וזה כיוון החיפוש הבא, והתשובה שכן, שזה, אני לא רוצה להיכנס לאיך, אבל כן ניתן. ואז מגינים על זה, ומישהו אחר יכול לעשות מחשב קוונטי, אין מה לעשות נגדו. אבל אם המחשב שלך יותר אמין, המחשב ש... בוא נגיד, ואפשר גם להגיע לאמינות, זה פשוט עניין של השקעה, כן? האם המחשב יתפוס חדר אחד או שני חדרים?
כן.
אז אם אתה יודע לעשות מחשב אמין בתוך חדר אחד המתחרה נאלץ לקחת שני חדרים, כי אין לו את הפטנט שלך לשמירת האמינות, אז ניצחת. אז זה סוג הפטנטים שאנחנו מחפשים.
אז בעצם, אם אני שנייה רוצה למפות כזה את כל התהליך בזריזות, מה שנקרא, מרגע שהלקוח מגיע אליך, תוך כמה זמן בממוצע, פחות או יותר, הוא יכול לצאת עם פטנט?
בדרך כלל לקוח מגיע אליי, והוא אומר, אנחנו משיקים את המוצר בשבוע הבא.
בשבוע לעשות הפטנט.
זה קורה לנו כל הזמן, כן? וזה הגיוני, כן? מהנדסים חושבים על איך לעשות את המוצר. הפטנט זה תוצרת לוואי. הסיפור הזה של החישוב הקוונטי זה שונה. כן, בדרך כלל אנחנו עובדים בעולם ש... שמחזור חיים של מוצר זה שנתיים או שלוש, עובדים קשה קשה כדי להקדים את המתחרה, ואז מתעוררים שבוע לפני ההשקה ואומרים, וואי, אנחנו צריכים להגן על זה. אז כן, קורה הרבה פעמים שלקוח מגיע יום ראשון, ועד סוף השבוע יש פטנט. אנחנו עושים את זה הרבה. אנחנו, אל תיקח את זה כהזמנה, אני אומר לכל מי שמקשיב לי. כן, אנחנו מזהירים את הלקוח שנעשה את זה בשבילכם פעם. אולי פעמיים, אבל אם אתם דורשים לעשות את זה כל פעם, אז...
עד 5 ימי עסקים, אתה אומר, זה ה...
כן, יש גם כאלה שאנחנו עושים מהיום למחר. אבל בדרך כלל, לוח זמנים נוח זה חודשיים.
אוקיי, בסדר. רשמתי לעצמי פעם הבאה שאני צריך לתת. ואם אני רוצה לדבר על איזשהו case study שהיה לך, או משהו שלמדת לאורך הזמן, יש לך איזה משהו לזרוק?
יש כל כך הרבה ש... מה שחשבתי לעלות פה, היות וסיפרת שכבר הייתה לך שיחה שעורך פטנטים דיבר על למה צריך ואיך צריך לעשות פטנט, אז לדבר קצת על מתי לא לעשות פטנט.
יאללה, בוא נדבר על זה.
כי אתה מגיע לעורך פטנטים, זה כמו שאתה מגיע לספר, אתה שואל אותו, אני צריך להסתפר, והוא יגיד לך, בטח שכן. וזה נכון ברוב המקרים, אבל בואו ניקח דוגמאות שלא, כן? מגיע אליי לקוח עם יופי של רעיון בתחום ניהול סיכוני ביטוח. יש לו אלגוריתמים שממש חדשנים, ומספיק, כן, שאתה תוריד את סיכוני הביטוח באחוזים בודדים, וכבר ההמצאה הזאת שווה מיליונים לחברת הביטוח. אלא מה? יש כמה מכשולים בדרך, כן? במיוחד בתחום של המצאות שממומשות בתוכנה. כי קודם כל, תוכנה כשלעצמה היא בדרך כלל לא קשירת פטנט. בדרך כלל התוכנה צריכה להיות מכוונת למטרה טכנית. עכשיו, מה זאת אומרת מטרה טכנית? במשרד הפטנטים האירופאי יש להם הגדרה טובה. כן, האם התוכנה הזאת גורמת למחשב לעבוד יותר מהר, יותר יעיל, יותר בטוח? בארצות הברית יש מושג שהתפתח בפסיקה בשנים האחרונות של abstract idea, כן, רעיון מופשט. זה המצאה, כן, אני אומר במרכאות, המצאה של בית המשפט העליון, של ה-Supreme Court, כן, של אותם אנשים שהביאו לנו את הפסיקה האחרונה בתחום ההפלות, אז לפני זה הם התעסקו בתחום פטנטים, ואמרו שאם הפטנט, אם הפטנט מכוון לרעיון מופשט, אז אי אפשר לתת לזה פטנט. עכשיו, מה זה רעיון מופשט? הם לא הגדירו. הם השאירו את זה לבתי המשפט באינסטנציות הנמוכות יותר כדי להגדיר, ויש בלגן שלם שיפטר רק כשתהיה חקיקה שתעביר את הנושא. אבל אני גלשתי הצינה. אז לנושא שלנו, ניקח את הדוגמה של הביטוח, אז יש בזה שתי בעיות. בעיה אחת זה שהאלגוריתם לא מכוון לשפר את הביצועים של המחשב, אלא לעשות חישוב יותר מדויק, חישוב שמשתמש בנתונים בדרך חכמה יותר, כדי להגיע לתוצאה יותר טובה. כלומר, זה בעיקר number crunching, כן? עיבוד נתונים.
כן.
ותיקח את זה לבוחן אמריקאי, כן, במשרד הפטנטים האמריקאי, תציג לו את ההמצאה הזאת, הוא יגיד, את זה אפשר לעשות עם עיפרון ונייר. עכשיו, כמובן, מעשית לא ניתן, אבל בוא נגיד, אם מפשטים את הבעיה עד כדי גיחוך, אז ניתן. אז הוא יתחץ על זה. מעבר לזה, הוא יגיד, חוץ מזה, מדובר ברעיון מופשט, כי זה רעיון לניהול עסקים, כן, לקביעת פרמיות, לבחירת מבוטחים. וזה נקרא abstract idea, וגם על זה אי אפשר לקבל פטנט. ואז אתה נדחק למקום מה לעשות, מה שנשאר זה סודות מסחריים, כן? ויש המצאות שכדאי להגן עליהן בתור סוד מסחרי, שזה גם לא דבר פשוט, וזה גם הגנה נחותה יחסית לפטנטים, כי כדי לאכוף סוד מסחרי, אתה צריך להוכיח שהנתבע גנב ממך את הסוד, וזה לא קל. יתרון של פטנט, שגם אם יש לי פטנט ואתה המצאת באופן עצמאי את אותה המצאה, אם אני הייתי ראשון במשרד הפטנטים, אני יכול לתבוע אותך.
יש את הסיפור של Google Earth וטראוויז'ן. יצא לך לראות את הסדרה?
לא.
שבעצם מספרים על כל הקטע של Google Earth, כאילו האופציה שאתה יכול בעצם לעשות סקרולינג עם העכבר ולראות את הבית שלך מלמעלה בתמונת לוויין, ובעצם התמונות שלפני טראוויז'ן, בעצם מי שעשה את זה בפועל, הם עשו איזה אלגוריתם שבעצם הצליח לעשות השילוב של תמונות לוויין שבלי שיהיה קפיצה, שיהיה כאילו בגים של התוכנה, הם עלו על איזה משהו שבעצם שינה לגמרי את כל התפיסה, ופשוט מראים ממש בסדרה שגוגל אירת כאילו מעתיקים את זה מהם, למרות שיש להם פטנט. בשורה התחתונה, כאילו, הם לא קיבלו את הקרדיט ולא יצא להם איזה שום דבר, אבל כאילו בסוף זה דוגמה קלאסית לאיך פטנט יכול לעזור או לא לעזור. זה סתם סייד נוט נחמד שראיתי בסופש.
כן, אז אם ניקח, אם יש כמה דוגמאות, דוגמאות נגדיות מאוד, מאוד מפורסמות דווקא. כן, היום כל, אין אתר ברשת שלא משתמש בגיף. כן, יש גיף בכל מקום.
נכון.
עכשיו, גיף זה מימוש של אלגוריתם LZW, Lampel-Ziv Welch, אלגוריתם לדחיסת תמונה, שנרשם פטנט על אלגוריתם. הפטנט נרשם עוד לפני לפחות 30 שנה, אולי יותר. מומש בגיף, חברה בשם יוניסיס, רכשה את הפטנט, והם הלכו וטבעו את כל מי שמשתמש בגיף. עכשיו, למזל של כולם, הפטנט הזה כבר פג. אבל זה מדגים שני דברים. קודם כל, זה מדגים שניתן לקבל פטנט על תוכנה שמשפרת את הדחיסה של התוכנה. כן, זה כבר לא רק עיבוד מספרים, זה לקחת תמונה בגודל מסוים ולדחוס את אותה תמונה לגודל יותר קטן תוך שמירה על איכות. אז זה דוגמה של פטנט תוכנה קלאסי, גם דוגמה של מישהו שהצליח לעשות הרבה כסף מפטנט תוכנה. ניקח את IBM, כן, IBM הם המובילים בעולם כל שנה במספר הפטנטים, והם בשנה שעברה לדעתי רשמו מעל 8,000 פטנטים.
וואו, בכל העולם או רק בישראל?
בארצות הברית.
בארצות הברית, אוקיי.
והם מגישים גם במדינות אחרות, אבל בעיקר בארצות הברית. והיום IBM עושה הרבה מאוד כסף מזה שהיא רודפת חברות תוכנה עם הפטנטים שלה, וגובה מהם כסף על רישיון. אז זה עוד דוגמה, דוגמה לא הכי משמחת של מה ניתן לעשות עם פטנטים, אבל
זה גם משהו.
כן.
אז דניאל, אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק. זה עבר מהר. גם לי זה עבר מהר, אני חייב להגיד. ואני, כמו שאמרתי לך לפני, אני אסיים כל פרק עם איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין. זה לא חייב להיות קשור לעולם הפטנטים, זה יכול להיות קשור לעולם הקריירה, זה יכול להיות קשור לעולם הפנאי. משהו שלך שחשוב שהוא לא יהיה נדוש, חשוב להגיד. אל תגיד לעקוב אחרי החלומות, כי אמרו לי זה כבר וזה ירד בעריכה. אז משהו אחר.
אני אתן שני טיפים קטנים. טיפ אחד ארוך יותר לעניין, ועוד טיפ
שלך,
כן. אז לגבי פטנטים בתוכנה, או גם בחומרה, כן, בקרביים של הצ'יפ, השאלה החשובה לשאול זה, האם אני אהיה מסוגל לגלות שמישהו מפר את הפטנט שלי? לא הגענו לזה. וזו נקודה שאני תמיד שואל את הלקוח, הרי החישובים האלה, הרשת נוירונים שלך, זה עמוק עמוק בתוך ה-object code. איך נדע? אז התשובה היא, צריך לחפש את המופע החיצוני של אותו פטנט, כן? את את ה-API הייחודי שאתה תוכל לתת כדי לתמוך על בסיס היכולת הזאת. אז
כן.
זה הטיפ המקצועי. הטיפ האישי זה שמי שמגיע, נגיד, לנקודת אמצע בקריירה בהייטק ומחפש את האתגר הבא, שיחשוב על פטנטים. אנחנו מחפשים בנרות אחרי אנשים שיש להם הכישורים הטכניים לעשות את זה. אז אם זה מעניין, אם זה נראה מעניין, תבדקו את זה.
זאת אומרת, זה גם הצעת עבודה וגם טיפ.
נכון, בדיוק, כן.
מגניב, קיבלתי.
אוקיי.
מגניב, דניאל, תודה רבה.
תודה גם לך.